שלום, אנחנו קוראים בכתבי רבש כרך א' בעמוד 768, מאמר מהו יום ולילה בעבודה. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. כתבי רבש כרך א', עמוד 768, מאמר מהו יום ולילה בעבודה. הנה כתוב, ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה. ויש להבין זה בעניין עבודה. מה בא זה ללמדנו? בזה שקרא לאור יום ולחושך קרא לילה. מה מוסיף לנו הידיעה הזו? כלומר, שמשמע שהקדוש ברוך הוא נתן קריאת שם לאור ולחושך. היה לאיזה תיקון? אם כן, מה אנו מבינים יותר בזה שנתן להם שמות, שעל ידי זה יוסיף לנו בדבר העבודה להגיע לדבקות השם? הנה אחר כך אומר הכתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. גם זה יש להבין. לאחר שאמר שחושך נקרא לילה ואור נקרא יום, איך נעשו שניהם יום אחד? הלא לילה אינו יום, ואיך ששניהם ביחד הם יום אחד. כלומר, במה הם נעשו אחר כך ליום אחד, כאילו שאין הבדל בין יום ללילה. והנה בעניין יום ולילה, אנו רואים שהכתוב אומר, יום ליום יביע אומר, ולילה ללילה יחווה דעת. וכעניין זה אנו רואים שכתוב, קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה, רם הודה, כי לך יום, אף לך לילה, תאיר כאור יום, חשכת לילה. אם כן, יש לנו להבין מה זה יום ומה זה לילה, ומה זה אור ומה זה חושך. ובכדי להבין כל זה, צריכים לחזור על מה שדיברנו כמה פעמים. היינו שיש לזכור תמיד מהו מטרת הבריאה ומהו תיקון הבריאה, בכדי שהאדם ידע מה דורשים ממנו. זאת אומרת, לאיזה מצב האדם צריך להגיע, שיכול לומר שכבר הגיע אל הנחלה ואל המנוחה. זה ידוע דמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. כנ"ל מה שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אמר על מטרת הבריאה, שזה דומה למלך שיש מגדול כל טוב ואין לו אורחים. לכן ברא את האדם בכדי שייתן לו את הטוב והעונג. נמצא לפי זה מה שנקרא שהאדם בא לשלמותו, שזה דווקא לאחר שהאדם הגיע למצב שמקבל מהשם טוב ועונג, וזה נקרא שהגיע לשלמות. מה שאין כן, אם עוד לא הגיע למצב שהטוב והעונג לא נפסק ממנו, נבחן שעוד לא הגיע לשלמות, וזהו מטרת הבריאה. ותיקון הבריאה הוא, היות שמטבע של הבריאה הוא שהענף רוצה להידמות לשורשו, והיות שהבורא הוא המשפיע והנברא הוא המקבל, אם כן, אין כאן השתוות הצורה. לכן אנו רואים גם בגשמיות, בין אדם לחברו, נמשך הכלל הזה שבזמן שהאדם מקבל משהו מחברו, הוא מתבייש. כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, קרום זילות לבני אדם, שבזמן שהאדם נצרך לבריות, משתנה פניו כקרום. לכן נעשה תיקון, המכונה שנעשה צמצום בעולמות העליונים, שאין אור עליון מגיע לכלים שהם בבחינת מקבל לעצמם. ואין האור מאיר, אלא לכלים שיש להם תיקון המסך, המעלה אור חוזר, שפירושו שהוא מקבל מהעליון מטעם שיש נחת רוח לעליון שהוא משפיע לתחתון. כלומר, זה שיש לו השתוקקות גדולה לקבל הנאה ותענוג, הסיבה הזו עוד אינו מחייבו לקבל הנאה ותענוג. והטעם הוא, היות שההנאה מזה שיש לו השתוות הצורה עם העליון, המכונה דבקות. ובכל מה דאפשר הוא משתדל על כל פנים לא להיפרד מסיבת שינוי צורה. לכן אינו מקבל, היות שהגם שהוא משתוקק לקבל הנאה ותענוג, אבל יחד עם זה יש לו יותר הנאה בזה שיהיה דבוק עם הבורא. לכן הוא לא מקבל. והאדם מסתכל אז על שני דברים. א', שלא רוצה להיות נפרד מהבורא. כלומר, אפילו בזמן שהוא חושב שעדיין לא זכה לדבקות, מכל מקום, לכל הפחות, הוא לא רוצה להיות יותר נפרד ממצבו הנוכחי. היות שבכל קבלה לעצמו, האדם מתרחק מהבורא. לכן הוא לא רוצה לקבל לעצמו. ב', שעל ידי העשייה שהוא עושה, שמרחק עצמו מקבלה, המעשה הזו גורמת לו שידבק בהבורא. והגם שהאדם עוד לא מרגיש את ההבחנות האלו, אבל האדם אומר שהוא מאמין באמונת חכמים, שאמרו שכך הוא. לכן הוא סומך עליהם, והוא נזהר בעניין קבלה עצמית. לכן האדם משתדל לעשות מעשים, שיביאו לו את הכוח הזה, שיהיה לו רצון לעשות מעשים, באופן שיצמח מהם כוח, שיוכל לכוון לתת על כל מעשה כוונה דלהשפיע. ואז הוא מוכשר לקבל טוב העונג, היות שעתה כל מעשיו הם לשם שמיים. ובאמור נוכל להבין מהו אור ומהו חושך. כי אור נקרא בזמן שמאיר לאדם ללכת בדרכי השם. כי דרכי השם פירושו שהוא רוצה ללכת בדרך שהשם הולך, שדרכו הוא להשפיע. ובזמן שיש לו אור וחיים, בזה שהוא עוסק אתה בעבודה דלהשפיע, ולא דואג על תועלת עצמו, זה נקרא אור. וזה נקרא זמן העלייה. כלומר שהאדם עלה בדרגה. זאת אומרת, במקום שהיה משמש לאדם שפל נחות דרגה, הוא משמש עכשיו את הבורא. וזה נקרא עלייה בדרגה, שהרי הוא משמש את המלך במקום שהיה משמש מקודם אדם פשוט. ומובן מאליו שההפך מהאור הוא חושך. כלומר, בזמן שאין לו טעם בעבודה דלהשפיע, כי הוא שוב התחיל לדאוג רק לתועלת עצמו. ועניין עבודה דלהשפיע לא מוצא בזה שום טעם. ושוב אין לו שאיפות, אלא מספיק לו בזה שהוא ישיג אך ורק למלות את התשוקות, מה שהגוף שלו דורש. שזה נקרא ירידה, מטעם שהוא רוצה לשמש את הגוף ולא את הבורא. וזה נקרא חושך. ויש לדעת שעניין יום מראה על דבר שלם, שהוא מורכב מאור ויום ומחושך ולילה. כמו שכתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. ויש להבין זה איך יכולים לומר שערב ובוקר הוא דבר אחד. היינו, אין אנו אומרים שערב ובוקר שניהם נקראים לילה אחד, אלא שניהם נקראים יום אחד. מה מרמז לנו זה בעבודה, שדווקא שניהם נקראים יום אחד? כאילו שאי אפשר להיות שלמות של יום בלי חושך. והתשובה הוא, שבזמן שהאדם אומר ויקרא אלוקים לאור יום, ולחושך קרא לילה, כלומר שהאדם מאמין שהן האור והן החושך נתן לו אלוקים. ולמה נתן לו את החושך? ועל האור שנתן לו אפשר להאמין, היינו שאומר שהקדוש ברוך הוא רוצה לקרב אותו. כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר מסייען אותו. לכן, על העליות שיש לו לאדם, יכול האדם להאמין שבאה מצד השם. אבל על הירידות, למה לי? לכן, כשהאדם מאמין גם על החושך, כמו שכתוב, ויקרא אלוקים וכו', ולחושך קרא לילה, היינו שגם החושך הוא בחינת לילה, שהוא חלק מהיום. זאת אומרת שאי אפשר להיות יום בלי לילה. אז החושך, הנקרא לילה, זה בא ללמדנו, כמו שאי אפשר להיות יום בלי לילה, כמו כן אי אפשר להיות אור בלי חושך. כי החושך הוא הכלי, והאור הוא מילוי הכלי. כפי הכלל, שאין אור בלי כלי. כלומר, שאי אפשר להעריך את ישועתו יתברך בלי הרגשת האיסורים והמכאובים מהמצבים שהאדם נמצא. כי כפי שהאדם מרגיש בין אדם לחברו, כמה שחברו עזר לו במצוקתו, לפי שיעור הזה האדם מרגיש את השמחה מהעזרה שקיבל מחברו, כלומר שאינו דומה שאם חברו עזרו על דברים של מותרות, שאפשר לחיות בלעדם, למי שעזר לחברו שהציל אותו ממוות. והיות העזרה שבא מלמעלה הוא בחינת אורות דקדושה, כמו שאומר הזוהר הקדוש, הבא לטהר מסייען אותו, ואומר הזוהר הקדוש, במה מסייען? בנשמת הקדישה. ואם אין האדם יודע להעריך את הנשמה שקיבל מלמעלה, מסיבת שהוא חושב שזהו לא כל כך חשוב, כי היסורים שהאדם סובל מהמצבים של הירידות, זה נותן לו ההרגש להעריך את חשיבותו של העזרה מלמעלה. אחרת הוא מאבד זה, והכל הולך לקליפות. נמצא לפי זה שהחושך עוזר לו, כלומר שנותן לו האפשרות לדעת איך להעריך את חשיבות של הקדושה, שלא ילך לאיבוד מחמת חסרון ידיעה. וזה נקרא בלשון חז"ל, איזה הוא שותה המאבד מה שנותנים לו, היות שאין לו דעת להבין את חשיבות של ההתקרבות, מה שהקדוש ברוך הוא מקרב את האדם. וזה החושך נקרא כלי, שפירושו מקום, שיהיה היכולת להשפע שיוכל להתקיים. וזה כמו שכתוב, מי יעלה בהר השם ומי יקום. כלומר, אפילו כשהאדם עולה ואין יודע לשמור את ערך חשיבות של ההתקרבות, אז הסיטרא אחרא לוקח לו לרשותו, וממילא האור מוכרח להסתלק. לכן אין לו תקומה, אלא כל אחד ואחד, לפי דרגתו, מוכרח לרדת. ויש בזה כמה תיקונים. א', שהקליפות לא יקבלו את מה שיש לו, לכן אין להם מה לקבל מהאדם, כיוון שכבר אין לו קדושה שהסיטרא אחרא יקבל ממנו. ב', לאחר שהאדם בא לידי ירידה ומתחיל להתאושש ולראות לאיזה מצב הוא הגיע, כלומר לאחר שהשקיע כל כך בעבודה בכדי לזכות למשהו בקדושה, ופתאום הוא רואה שהוא נשאר בעירום וחוסר קול, היינו שהוא נמצא במצב של שפלות, שמתאים לא לאדם שהשקיע עבודה ויגיעה בכדי להיות בבחינת אתם קרויים אדם, אלא שהוא הרבה יותר גרוע מאיש פשוט. כלומר שהרצון לקבל לעצמו נעשה כל כך מפותח אצלו, בשיעור שאף פעם לא חלם על זה. והכאב והצער שהוא מרגיש מזה, זה נותן לו צורך להעריך ולהחשיב בזמן שמקרבים אותו קצת מלמעלה. הוא יודע עתה להיזהר ולכבד את המצב הזה, ושומר עצמו מכל דבר שלא לערב את המצב הזה, ויודע אז שיש לפחד שזר לא יתערב. ובאמור יוצא שהירידות הם דברים שנקראים תיקונים, שהם מאפשרים שיהיה אריכות ימים, בזמן שהם זוכים לקצת התקרבות מצד השם. ובזה יש לפרש מה שכתוב, ויקרא אלוקים לאור יום, ולחושך קרא לילה. היינו כנל שאם האדם אומר שהן האור והן החושך בא מאלוקים, וזהו ויקרא אלוקים, אז שניהם, הן האור והן החושך, משניהם נעשה יום אחד. כלומר, כמו שאי אפשר להיות יום שלם בלי ערב ובוקר, כך האור והחושך משמשים תפקיד אחד, ששניהם ביחד נקרא יום. ובזה יש לפרש מה שכתוב, ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו. ויש להבין איך אנו אומרים ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו, בו בזמן שאנו משוקעים באהבה עצמית, והגוף שלנו הוא יותר שבע רצון. אם אין אנו יכולים לומר ולתת תודה רבה על זה שברא אותנו לכבודו, אם כן, בטח שאנו לא אומרים אמת בזה שאנו מברכים אותו על זה שברא לכבודו. אם כן, זהו שקר מוחלט. ולפי הנעל, שאנו מאמינים שהבא להתאר מסייעין אותו, נמצא שהבורא נותן לאדם כוח זה, שיהיה בידו להרגיש את חשיבות הדבר. שהאדם, בזמן שהוא מרגיש שהוא משמש את המלך, שזה שווה אצלו הון תועפות, שאין לו מילים להביע את חשיבותו, אלא הוא אומר מרוב התענוג שהוא מרגיש, ומרוב התרגשות, הוא אומר, ברוך אלוקינו, בזה שנתן לו להרגיש את החשיבות שאנו משמשים את המלך, ובזה שהוציא אותנו מאהבה עצמית, שאנו היינו משוקעים בה, ולא עלה על דעתנו שיהיה פעם יכולת שנוכל לצאת ממנה. פתאום אנו רואים שהוא נתן לנו את ההרגשה הזו, שאנחנו מוצאים טעם בזה שנוכל לשמש את המלך. אז אנו אומרים, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו, שאנו מברכים אותו על מתנה זו שנתן לנו, שזה דבר חשוב בעולם, שלא יכולים להשיג זה מכוחות עצמם, אלא זה הוא מתנת אלוקים. לכן אנו מברכים אותו על זה. וזהו הפירוש שאנו אומרים, ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו. אולם, מטרם שהאדם זכה לזה, היינו להרגיש טעם בזה שבראנו לכבודו, איך הוא אומר זה? יש לומר שזהו כמו כל הברכות וההודעות שאנו אומרים על שם העתיד. כמו שאמרו חז"ל על מה שכתוב, אז ישיר משה. והקשה בזוהר הקדוש, שר לא נאמר, שמשמע בהווה, אלא כתוב ישיר, שהוא לשון עתיד. והתשובה הוא שצדיקים אומרים שירה לעתיד לבוא. היינו שהם מאמינים שהם יזכו לשלמות. לכן, גם מטרם שזכו לשלמות, הם אומרים שירה. לכן, על סמך זה, כבר אנו אומרים, ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו.
זאת אומרת שעל ידי, על ידי חשיבות, טוב, אני אכתוב אחר כך. על ידי חשיבות הבורא, יום ולילה, חושך אור, ערב בוקר, הופכים להיות ליום אחד. שאלות? כן.
איך להחשיב את הבורא בתוך הקבוצה?
קבוצה זה האמצעי ששם אני אם מחליט שזה חשוב לי. זאת אומרת, קודם כל אני מגיע למצב שאני לא יודע במה הבעיה, כן? על ידי חשיבות השם שאני לא כל דבר אני מברר דרך הקבוצה, כי אין לי יותר מקום איפה שאני יכול לכוון אותי לבורא. הבורא הוא נסתר, אני נמצא הבורא הוא נסתר, הבורא נסתר, כן? כאן זה הסתרה, לפניו קבוצה, זה נקרא מאהבת הבריות לאהבת השם, וכאן זה אני. ואם אני מכוון אותי לקבוצה וכל דבר רוצה לברר בה, כן? כלפי איחוד, ערבות, אז אני מעביר את כל הרצונות שלי לקבוצה, ושם אני מאבד אותם, ושם אני רואה עד כמה שאני בזה, לא בזה, מכוון להשפעה, לקבלה, וכו'. מקבוצה אני מקבל בחזרה מה חשוב. מה חשוב? מה חשוב? חשיבות הבורא, חשיבות עצמי. זה נקרא מה חשוב. ואז שאני מתחיל לקבל מהם התרשמות מלאכותית, ודאי, לא חשוב, שהבורא הוא ההשפעה, היא החשיבות העליונה אצלם, אני מתרשם מזה. זאת אומרת, אני רוצה או לא רוצה, זה נעשה אצלי חשוב. אין לי את זה, לא חשוב, אבל הבורא הוא גדול, לידו אני צריך להיות, זה כדאי, זה רווח וכו'. הם עושים לי את הם עושים לי את מערכת הערכים, השפעה, בורא וקבלה, אני וכו'. הם עושים לי את היחס הזה בערכים. ואחרי זה שיש לי איזה יחס בערכים, שהשפעה היא חשובה מהקבלה, אז אני צריך לעבוד עליה להגדיל את זה. להגדיל את זה עד המצב שנקרא ערבות. הערבות זה כאחד. זה בשבילנו, זה בשבילנו כמו איזה מין מידה, שאם נגיע להרגשת אחד, אפילו במקצת, יש בזה הרבה מידות, אבל אפילו במקצת, במקצת הזה אנחנו כבר עוברים מחסום. אז זה נקרא כבר קבוצה כאחד, שאם זה כאחד, אז לפי חוק השתבות הצורה היא כבר מרגישה את הבורא שמתגלה בה. וזהו. אז מה שלא תגיד, איך להגיד, הכל אנחנו מבררים בקבוצה. אין לי חוץ מקבוצה, מחוץ לקבוצה, לתת הגדרה לשום דבר, לאותו אור, חושך, לילה, יום, לכלום. כי אני מגיע בצורה מבולבלת מהחיים שלי, מה חשוב, מה לא, על ידי מה מתקדמים, מה אני רוצה מהחיים, מה הבורא רוצה ממני. אני פשוט בלי כיוון, מה שנקרא. 360 מעלות ככה מסביבי. אני אפילו לא מודע לאיזה כיוונים אני כל פעם פונה. ככה, ימין, השמאל, קדימה, אחורה, מעלה, מטה, לכל הכיוונים אני לא יודע. וגם כן לא מזהה אותם. ואחר כך, על ידי הקבוצה, אני מתחיל לקבל, אבל דווקא על ידי הקבוצה, אנשים חושבים שעל ידי לימוד. על ידי לימוד זה לא קורה. על ידי לימוד אתה שומע, אתה מתרגל לשמות, למילים, אתה יכול להיות עוד יותר מבולבל. כי הלימוד נותן לך איזו אשליה שאתה מתקדם, שאתה מבין, שקורה משהו, שעוד קצת תלמד, עוד קצת תדע, ששם אחרי עוד כמה דפים מחכה לך מטרה, או שאחרי עוד כמה הבנות אתה תתקרב לרוחניות. אבל זה לא נכון. זה ממש שקר. ולכן כמה שאדם יותר מהר מבין, משכנע את עצמו שכל ההתקדמות שלו היא בקבוצה במקום בורא, שיש לו כאן הזדמנות, ההדמיה הזאת, תבנית, מערכת שהוא יכול שם לברר את הכל, אז כך הוא מתקדם. והאמת, אין הבדל בין בורא לקבוצה. ההבדל הוא רק כלפי האגו שלנו, שאם בורא היה מגולה במקום קבוצה, שזה אותו דבר. אין? אלה פרמטר אחד נסתר, מקור התענוג, כלפי האגו שלי. ולכן אני רואה קבוצה ולא בורא. אז זה בשביל ההצלה, שאני יכול להתייחס אליהם באמת ללא שאני משוחד בתענוג שיוצא מהם. התענוג שנמצא בקבוצה, המילוי שנמצא בקבוצה, הוא נסתר ממני, ואז אני יכול דווקא לבנות איתם היחסים איך שאני מסוגל, בלי לחץ, בלי דיכוי. זה דבר שאנחנו לא מבינים עד כמה שהוא הוא נותן לך חופש. אתה לא מחויב. אהבה, נגיד, אם הייתה מתגלה בצורה הכרחית שבורא היה נגלה, הייתה מחייבת אותך בכל דבר. או פחד, או שינה, או תחייה. כאן אין לך כמעט ולא. אתה יכול להתרחק, אתה יכול להתקרב, אתה יכול לחשוב ככה אליהם, ככה. לבוא מתי שאתה רוצה, קצת לעזוב. זה ממש, אנחנו לא מבינים עד כמה שהאמצעי הזה הוא אמצעי חופשי. ואז כלפיו אתה יכול כל הזמן לברר מה כדאי, מה לא, בצורה כזאת או אחרת, להתייחס אליהם או לא. ולכן זה ממש המצאה מלמעלה, שממש ברחמנות עשה את זה. אנחנו חושבים הסתרה היא נגדנו, היא לטובתנו. אנחנו יכולים בזה לבנות, אז אני בונה את עצמי, להתקרב, להתרחק, ככה להתייחס, ככה להתייחס, לבדוק את עצמי אולי בזה, אולי בזה. אני ניטרלי. ואז אני בונה את עצמי, העצמאות שלי, הערכים שלי, מה שאני רוצה, ככה או ככה. אני ממש, תעשה מה שאתה רוצה. זה, וזה נראה לנו שזה קבוצה, כי זה אין קבוצה, זה הנשמה שלי, שכך היא נראית לי ההפוכה, הכלי שלי, שנראה לי כך, שמחוץ לי. לכן זה שאנחנו רואים בירפול, בעיוורון שלנו, שאנחנו רואים קבוצה במקום בורא, זה החושך הזה, ההסתרה הזאת, היא נותנת לנו מקום לעצמאות, להתייחס לבורא בצורה, או לקבוצה שהיה נוח לקבוע יחס עצמאי. זה ממש צריכים להמחיש את זה. כן.
שואל אהרון מבולטימור, האם זה מזיק לנסות לנתח או אפילו להזדהות עם מה שאנשים עוברים מחוץ לקבוצה? כל הצרות, הבעיות שקורות בעולם?
כל הבעיות וצרות שקורות בעולם ושאדם עובר מחוץ לקבוצה, זה הכל בדרגת דומם, צומח וחי, ולא בדרגת המדבר. זה לא במצבים שהוא מתקרב לאלוקות. לכן אנחנו לא מתחשבים בהם. כולם כבהמות נדמו. זה לא לגנאי ולא לזלזול, אלא המצב. אנחנו מדברים על מצבים שלנו. שכל הדברים שאנחנו עברנו משך אלפי שנות ההתפתחות, לפני שהגענו לבחירה חופשית, הם לא שייכים לדרגת אדם. זה התפתח הרצון לקבל בדרגת לקבל בלבד, שזה נקרא דרגת דומם, צומח או חי. דרגת האדם הדומה לבורא זה דרגת השפעה. אותה אנחנו מתחילים לפתח בנו רק כשמביאים אותנו לקבוצה ולחומת הקבלה ומסבירים לנו איך לפתח את התכונה הזאת. כן.
אמנון מכפר ורדים שואל, מה עושים כשיש נפילה של כל הקבוצה?
זה מצוין. זה מצוין. זה אנחנו צריכים כבר לראות כהזדמנות שנתנו לנו להיות כאיש אחד בלב אחד. אנחנו יחד באותו רצון, באותו מצב. מצוין. זאת אומרת, יש חיבור. נכון? נכון. עכשיו, מה אתה צוחק? אתה היום צוחק. אתה תצחק לי. עצלן, בטלן. אז עכשיו אנחנו יכולים להשתמש בכוח החיבור הזה לשינוי המצב. לשינוי המצב, דווקא בחיבור. זהו. זאת אומרת, הבורא נתן את הכוח איכות לנו במצב הגרוע ביותר, הרחוק ביותר ממנו. במצב הזה עצמו, ברחוק ביותר ממנו, יש לנו כוח שלו, שזה איחוד. כן? אז בוא עכשיו אנחנו נתחיל להשתמש בכוח האיחוד כדי לצאת מהמצב. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לעשות רק דבר אחד. שמו. לא לשים דגש על זה שאנחנו נפולים, לזה שאנחנו מחוברים. להעביר תשומת לב ולהתחיל להגביר כוח האיכות, ולא לשים לב על זה שאנחנו נמצאים ככה לקרשים, זרוקים. זרוקים, זרוקים. בנפילה, בנפילה. העיקר להגדיל את הכוח האיכות, כי זה מה שיש לנו מלמעלה, מהבורא. האיכות זה התכונה שלו. כמה שאתה תעשה את הלחץ הזה, הקומפרסיה הזאת פנימית עכשיו בין חברי הקבוצה, במצב הגרוע ביותר, אבל על זה תשים לב במקום הנפילה, אתה פתאום תתחיל לראות שכוח הזה מתחיל לעלות אותך, אתכם, כולם. פשוט להעביר דגש במה שעוסקים. נגיע לזה. כן.
שואל אז תלמיד מקזחסטן, אם ההתקדמות רוחנית דרך הקבוצה, על מה יש צורך לשים לב בשיעור הבוקר יחד עם הקבוצה?
לאיכות, לרצות להיות אחד, מחוברים? כי בחיבור, אני כתבתי כאן, כאחד, כן? כתבתי את זה. שאם יש לנו איזה מידה כאחד, שהיא נקראת 10 ספירות, כן? אם יש לנו כזה דבר, אז אנחנו על ידי המידה הזאת כבר יכולים להרגיש בה את הבורא. יש כבר כלי. אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה נקרא, איזה צריכה להיות מידת החיבור הזה שיקרה 10 ספירות, כי זה לא תלוי בכמות אנשים, זה תלוי במידת הלחץ להתחבר שאנחנו יוצרים. אבל דווקא בזה אנחנו משיגים את הגילוי. כן,
שאלה מאנדי מטורונטו. אם העבודה שלנו היא לעבוד באסתר כאילו הבורא מתגלה, איך אנחנו מיישמים את זה בעבודה בקבוצה?
עוד פעם?
אם העבודה שלנו היא לעבוד באסתר, כי הבורא מוסתר, כאילו הוא מתגלה, איך אנחנו מיישמים את זה בעבודה בקבוצה?
אבל העבודה שלנו זה לגלות. זה לא להעדיף הסתרה. עבודה שלנו לגלות את הבורא, כי גילוי הבורא, אני לא יודע מה אינדי שם מפרש, גילוי הבורא זה נקרא גילוי תכונת ההשפעה בנו. פרש נכון את הבורא, אל חס ושלום לתאר אותו כאיזה דמות או פסל מחוץ לתכונת ההשפעה, רק תכונת ההשפעה בלבד. למה יש איסור כזה גדול לדמות אותו במשהו שנמצא מחוץ לתכונה? כי זה מיד מוציא אותך לאיזשהו כיוונים של הדמויות, לא של התכונות. הבדל בין תכונה לדמות, שלדמות זה פשוט צורה, ואז אתה קשור אליה ללא לייחס לה כוח, תכונה מיוחדת. ולכן יש לנו איסור גמור בחומת הקבלה להשתחוות, זאת אומרת לקבל את הבורא כאיזה צורה, דמות, מוחשי שאני יכול להרגיש אותו, ללא כתכונה, אלא רק תכונת ההשפעה שמתלבשת בי. הכלי אני, תכונה עצמותו שמתלבשת בי נקראת התכונה, ואז בורא בו אורה אני מרגיש. אין בורא ללא נברא, הוא לא נמצא מחוץ לי. שאנחנו אומרים שכאן הוא נמצא, אין? כאן הוא נמצא כאילו הבורא, ואני מחוץ לו עכשיו משיג אותו. אני מדבר על המצבים, סך הכל על המצבים בלבד. כן.
שואל טרנס מפריז, מה לעשות אם החברים רוצים לשלוט בקבוצה?
אין מה לעשות. לעבוד על האיחוד עד שישפיע יותר. זאת אומרת, יש ויש. ישנם מצבים שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים בכוח לעשות משהו, אבל באמת בכוח אין מה לעשות. מה שאנחנו כן יכולים לעשות זה שאנחנו נשתמש בכוח הבורא שבאנו, עד כמה שאנחנו נוכל לזהות אותו, או עד כמה שאנחנו יכולים לעורר אותו, כמה שיותר מהר לעורר חיבור בקבוצה, שישלוט אחד, שיקפוץ משהו שני, שיעשה מישהו שלישי, לא חשוב. אנחנו צריכים מעבר לזה, למרות זאת, בלי לשים לב על זה, לעסוק כל הזמן באיחוד, ואז האיחוד היא תשבור כל הנטיות האלה הפרטיות שישנם אצל כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו רוצה לשלוט, מקנה באחרים, שונא את האחרים, רוצה לקבוע מה שבא לו, נראה לו שהוא מבין מה שהוא עושה, נראה לו שהוא מבין לטובת הקבוצה כביכול מה לעשות, לא שבצורה גסה שרוצה לשלוט, אלא הוא מבין שככה זה טוב לכולם. ולכן כנגד כל הדברים האלה, לא חשוב מה, זה אלף ואחד, זה פסיכולוגיה פנימית הרוחנית, אנחנו, אני לא רוצה לפתוח את זה, אני יכול, אבל זה לא, אנחנו צריכים לחפש איזה אמצעים, הוראות יותר קצרות ולעניין, זאת אומרת למימוש. ולכן בלי להיכנס לפיתוח ככה לבירור של הדברים הפנימיים, התרופה היחידה להתעסק בחיבור, באיחוד, באחד, כי איש אחד בלב אחד, פשוט כתוב, אתה רואה כמו שבמתן תורה לא מתחילים שם לבדוק אותם, מי אתם, מה אתם וכו' וכו'. אתם תחת הר סיני, אתם חייבים להיות כאחד, אתם צריכים להגיע לערבות, זהו. וכל היתר הדברים, מה שקורה, קורה בינתיים. אפילו שכולם יחשבו שאיחוד זה לטובת שליטת כל אחד על אחרים. העיקר שזה איחוד. ואז בזה אתה מעורר הכוח הבורא שבנו, שהוא כבר מתקן את המצב. כן.
סלאבה קאושן מאודסה שואל, ליצור איחוד, אחדות במה בדיוק? באיזה צורה זה צריך להיות? האיחוד של פעולות, מחשבות, או מה?
אם אני מתכוון לאיחוד, אני מתכוון להרגשה פנימית, שרק מתוך זה שכולנו מיוחדים, בתוך האיחוד הזה מתגלה הבורא. ועל זה בלי ספק כל אחד רוצה לגלות אותו. אני לא מדבר על המתחילים שעדיין יש להם מהחיים שלהם הקודמים רצון רק לשלוט, נגיד, ושוחקים ולא מרגישים שהבורא זה מה שמשיגים, זה מה שמגלים. ולכן איחוד זה הרגשה שאני צריך להיות בה. נקווה שעל ידי הסטימולטור הזה, מערכת הערבות שאנחנו בונים, ככה זה. נו, נעבור לחלק השני.
נעבור לחלק הבא של השיעור מספר זוהר לעם.